ודקה אחרונה להעביר לקפואים. זה טוב לשקיים הקצרים. קודם כל, מחזור אדם. ב' לנקבוביות של האור. ג' חיסון מקור. מאוד. אחרי שאת יודעת מהמים הקפואים, את הכל חם, הכל בסדר. טוב, אנחנו התחלנו את פרק ב' בשעה טובה. ופרק ב' מדבר על הרצון. אמרנו שמבין כוחות הנפש, שכל, רגש, רצון, דמיון, פרק א' דיבר יותר לשכל. מה האידיאלים? בריאות. מה האידיאלים שלנו? לאן אנחנו רוצים ללכת? מה נכון לעשות? וכו'. פרק ב' מדבר על הרצון. כי הרבה פעמים אנחנו חושבות שאנחנו רוצות משהו, ואנחנו בעצם לא רוצות. מה זאת אומרת? ישאלו אותי, את רוצה... לא יודעת מה, אתמול היה לי בדיוק שיחה עם תלמידה שהיא בקשר לא טוב עם החברה שלה. אז אני אומרת לה, את רוצה להשלים איתה? זה אומרת לי, כן, ברור. ואז אני שואלת עוד כמה שאלות, ומה יוצא? שממש לא. כלומר, יש את השכבה המודעת ויש את השכבה שהיא יותר פנימית. אני לא אוהבת לקרוא לזה מודע ותת מודע, כי אנחנו לא עושים עכשיו פסיכואנליזה. אבל באופן פשוט יש דברים שאני חושבת שאני רוצה, אבל אני באמת לא כל כך רוצה. אוקיי, ונתנו לזה הרבה דוגמאות והרבה הקשרים. כן, הדוגמה הקלאסית שחזרה לנו זה הנושא של לכאורה, אני מאוד רוצה להתקדם בצניעות, אבל יש לי איזו מחשבה פנימית שאני אראה מכוערת, אז אני לא באמת רוצה. אני נורא רוצה להתקדם ולהתגבר על מידת הכעס, אבל יש לי איזו שכבה פנימית שאומרת שאם אני לא אהיה כועסת, אני אהיה אדישה. וכן הלאה וכן הלאה. יש לי הרבה הרבה מאוד רצונות, שאני חושבת שהן רצונות, אבל איפשהו בפנים אני לא באמת רוצה אותן. ואם אתם רואות משהו שאתם רוצות הרבה זמן והוא לא קורה, מאוד מאוד סביר להניח שיש איזו שכבה פנימית שלא רוצה, מאיזושהי סיבה. והסיבה הזאת היא בדרך כלל סיבה כאילו הגיונית, שצריך לתת לה מקום ולראות איך מתנהלים איתה. שאלות? כאילו מה שאמרתי עכשיו מובן או... טוב, למה נתתי את כל ההקדמה הזאת? כי הפרק שלנו עכשיו עוסק ברצון. אני רוצה לבנות רצון אמיתי, רצון שמניע לי את החיים, לא רצון מעורפל. אני רוצה להתחתן עם איזה צדיק, אבל זה בכלל לא קשור לחיים שלי היום. אני רוצה לקום מוקדם בבוקר, אבל זה בכלל לא קשור למתי אני הולכת לישון. כל מיני רצונות שהם כאלה, רצונות אווריריים כאלה, שלא יורדים לפרטי המציאות. אלה רצונות שאני לא יכולה להשיג אותן. כן. מה שנשאר באוויר הוא באוויר. הרצונות שאני יכולה להשיג הן רצונות שאני מפרטת אותן לפרטים. תודה רבה. אלה הרצונות שאני יכולה פשוט להגיד, אוקיי, אם זה מה שאני רוצה, אז הצעד שלי היום הוא כזה. לא מחר, לא עוד שבוע, לא עוד שנתיים, הצעד שלי היום הוא כזה. ואם יש לי רצון שאני אומרת, לא יודעת, אני רוצה, אבל זה בכלל לא קשור, כאילו אין לזה שום השלכה למה אני עושה עם זה, אז זה רצון שנשאר אוורירי. שאלות? טוב, אז אני חוזרת בזריזות על מה שהתחלנו לקרוא, ואני מזכירה לכם שדיברנו על הרב מביא פה את חובות הלבבות, על הדיון בין הנפש לשכל, שהנפש מייצגת יותר את הרגש והדמיון בשפה של רבנו בחיי. אצלנו הנפש מייצגת את הכל, גם את השכל. אבל בשפה של רבנו בחיי, כביכול יש שכל ויש שכל שהוא מייצג את הרוח, ויש נפש שהיא מייצגת את הרגש, את הגוף וכו'. הדיון בין הנפש לשכל אצל רבנו בחיי, זה שהשכל מנסה לשכנע את הנפש לקחת את התרופה, את הסם בשפה שלו, והנפש לא רוצה, לא טעים לה, קובל אותה, תגידו היום תופעות לוואי וכן הלאה וכן הלאה. אני חוזרת. תנאי גדול היא תנאי יחסית בחובות הלבבות, אם הנפש שתתרצה לקבל מהרירות הסם. וזהו דבר מוכרח מאוד. בכל זמן שיאמר לעצמו שלום שלום ורק בנועם לבד ילך באורח סלולה, הוא קרוב אל המכשול. כי יותר יש לחשוד את הדמיון, שמפנו שאינו חושש כל כך אם לא יעזוב הדרך הרע, מתוך כך אינו מצטער בקרבו. משנאמר שתכף הוא מיד מבין ומכיר את השביל הטוב איך להינצל. מי שחושב שברורה לו הדרך והיא תמיד תהיה בכיף, אנחנו חוששים שהוא מדמיין. למה? כי דברים משמעותיים הרבה פעמים הדרך שלהם לא קלה, לא כיפית. יש לנו כל מיני שלבים שאתה לא נהנה מהם בדרך. ורק אם אתה מוכן, דיברנו על זה שזה לא חייב להיות שזה יהיה קשה או לא טוב, אבל אתה חייב להיות שתהיה לך מוכנות לעבור גם שלבים קשים. בפועל יכול להיות שזה באמת יהיה כיף, שזה יהיה באמת נחמד, שזה יהיה באמת זורם, אבל אתה חייב שתהיה לך מוכנות לעבור דרך גם אם היא לא רק כיפית, גם אם יש בה סתם מר. וזה אומר במשפט הבא: ומכל מקום, אחרי הרצון והקבלה לסבול מרירות הסם, אין זה דבר מוכרח שיהיה דווקא סם מר, כי הרבה סמים מתוקים ישנם, ועל כל פנים שאין מרירותם גדולה. וביותר באהבת הבריאות יומתק הסם בתל המקבל. אמרנו שאין לנו אידיאל שזה יהיה רע, שזה יהיה קשה, ממש ממש לא הפוך. יש לנו אידיאל שיהיה טוב. אלא מה? לפעמים הדרך היא קשה, ואני צריכה שתהיה לי מוכנות לסבול גם דרך קשה. יכול להיות שבפועל היא לא תהיה קשה, אבל אני צריכה שתהיה לי מוכנות לעבור גם דרך קשה. זה אותו דבר נמצא לנו גם במשנה, פת ומלח תאכל ומים במשורה תשתה. מה אומרת לנו שם המשנה? היא לא מתכוונת שכדי להיות בן תורה אתה צריך לאכול רק פת במלח ורק קצת מים. לא. אלא אפילו אם זה כל מה שיש לך, תמשיך לעסוק בתורה. אין לנו אידיאל לאכול פת ומלח וקצת מים, ממש לא. ולפעמים אנשים מתבלבלים וחושבים, אוקיי, שכדי להיות אדם שהוא מחובר לתורה, צריכה להיות איזושהי מסכנות, איזושהי דלות, איזושהי עליבות. ממש ממש לא. אין לנו שום אידיאל כזה. הראיה, בית המקדש שלנו, הוא לא עצים ואבנים עלובים, הוא זהב, בדים הכי עשירים שיש. האבות והאימהות שלנו לא סתם מתארים לנו את העושר שלהם. יש לנו עניין בתורה, כן, עם בריאות, עם עושר, אלא מה? גם אם יש לך רק פת במלח, זה לא תרוץ בשבילך להסיק לעסוק בתורה.
יש עניין לחלק בין הזמן שלי גם
שפע וגם תורה. זה מאוד מאוד משתנה בין אדם לאדם. כלומר, אין פה הדרכה כללית. אומרים לך, אתה חייב לעסוק בתורה תמיד, בין אם יש לך, בין אם אין לך. כמה אתה צריך, מה המינון, זה הדרכה פרטית לכל אחד. אבל המחשבה יכולה להיות, קשה לי בחיים, אז אני יכולה לוותר לעצמי. כן, שאנחנו הרבה פעמים אומרים את זה, היום בעידן כל ההקלות וכל ה... כן, כל מישהי שטיפה קשה למבחן, לא, היא רוצה לעשות אבחון, היא בטח צריכה הקלות. לא, 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 לא תמיד חייבים הקלות. לפעמים כן צריך, זה מצוין שיש אפשרות כזאת. אבל אנחנו בתרבות כזאת שכל היום מחפש הקלות, הקלות, הקלות. אז אם היא טיפה קשה לי, אני צריכה הקלות. גם בקודש, אוקיי? קשה לי לקום, אז אני לא חייבת בתפילה. קשה לי זה, אני לא חייבת. בכל מקרה נשים לא צריכות זה, בכל מקרה, בכל מקרה, בכל מקרה. עכשיו, לפעמים זה נכון, באמת, זה בסדר. אבל זה לא, לא כדרך חיים. ולכן באה המשנה ואומרת לנו, בוא ניקח מצב קצה, שאפילו אין לך מה למרוח על הלחם, יש לך רק לחם ומלח. עדיין אתה מחויב להמשיך לעסוק בתורה. אם אין לך גם לחם ומים, אתה במצב של פיקוח נפש, לך קבץ נדבות. לכן היא אומרת פת במלח. כי אם אתה פת במלח ואת המים אין לך, בפיקוח נפש אתה לא צריך לשבת ללמוד תורה ולמות מרעב, לא. אבל אפילו אם יש לך רק לחם ומים, קרי, אתה מסוגל לחיות, יש לך ערך להמשיך לעסוק בתורה.
אבל
אני מדבר
שלנו, יש במקום דווקא, כדי אתה אומרת, כאילו מה לב?
רגע, 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 לא, שנייה, בדור שלנו מה? להפחיד במה?
בכל הפה, וזה, וסבבה,
למה?
כי בסוף, בדור שלנו זה עוד לא מבוקח, זה עוד לא מבורר. לכן גם כאן לא מבוקול את זה, וגם זה לא משנה, גם כשרבנים גדולים כן, מבוררים ועושים את החיים ככה, עדיין, משהו בלב, כאילו, זה מסגר כשרבנים כזה, שזה כאילו עוד לא, זה עוד לא, נכון לזה כאילו.
אבל זה גם קצת גלותיות. כי בגלות באמת, אומר הרמב״ם ואומר גם רבנו בחיי, ככל שיוסיף הגוף בניין, יוסיף השכל חורבן. ככל שאנחנו מפתחים את הצד החומרי בגלות, זה בוודאי על חשבון הרוח והנפש. זה, את צודקת 100%. ולכן היה לנו עניין להתכנס ב-400 הלכה, היה לנו עניין לפתח לא את החקלאות של צרפת ולא את התרבות של אנגליה ולא שום דבר אחר. בארץ ישראל יש לנו עניין להיות עם נורמלי בארצנו, לא רק חופשי. עם בריא. תורה לא אמורה להיראות עלובה, אין אידיאל כזה. אלא מה? אם אתה עוסק בתורה וממילא אתה פחות יכול לעבוד ויש לך פחות פרנסה, הגיוני שיהיה לך פחות. אבל זה למרות, זה לא הערך. אין לנו ערך של להיות עלובים, אין לנו ערך כזה. כן יש לנו ערך שלא יהיה פאר למען הפאר. שיהיה שפע, כתוב, דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. יש לנו עניין להרחיב את הדעת, יש לנו עניין בדירה נאה. עכשיו אני אשים כבר זהב על הקירות, זה סיפור. כלומר, יש הבדל בין מותרות להרחבת הלב. אוקיי? למשל, כאילו פעמים קלות מתייעצות איתי, אני כן אומרת, את הולכת לבדוק כולם? כן, תבדקי שהמקום נעים. תבדקי שבא לך להתחתן שם. תבדקי שהאוכל טעים. לא, יהיה פאר. פאר לא צריך. אבל כן צריך, כאילו, את לא רוצה להתחתן באיזה מקום עלוב ולהרגיש, וואו, איזה צדיקה אני. עליבות לא שווה צדיקות. אלא מה? האם אני מוכנה להסתפק בעליבות למען הצדיקות? כן. כן. אבל אין לי אידיאל להיות עלובה.
את
צודקת, זה אני ממש מסכים.
כי גם באמת, כאילו, סתם, רואים שגם כשאתה
סתם,
גרנו
באיזשהו מקום,
כאילו,
גרנו
לדעתי,
והבא
היה כאילו,
חור. נהיה, הפסקה מתודית? לא, תודה. תודה רבה.
תודה
רבה, לבית
שבנינו, וזה, כמצאות המשפחות, וזה, זה משנה את כל העבירה, זה משנה את כל העקס, זה משנה את כל ה...
אני מסכימה איתך, אנחנו בדור מעבר, שאנחנו כבר לא בגלות, ואנחנו עוד לא בגאולה השלמה שהכל נקי, אני מסכימה איתך. מצד שני, אסור לנו להישאר בגלות. אנחנו צריכים לדעת, ואני חושבת שכרגע באמת בגלל שזה מורכב, כל אחד עושה את החשבון הפרטי שלו, שמה מקדם אותו ומה גורם לו לנסיגה. אם יש הקלטי סמלה חדשה, גורם לי רוחב לב ועכשיו אני מתפללת יותר בכיף, או גורם לי רק לרצות עכשיו עוד ועוד בגדים ולהיכנס לעולם החומר. האם זה שיש לי בית נעים, זה מאפשר לי להכניס אורחים ולקיים מצוות הכנסת אורחים יותר בכיף, יותר בהידור, או שעכשיו אני בלחץ על הקורסאות שלי שאף אחד לא ילכלך לי אותם. אוקיי? כלומר, אני צריכה לראות מה ההשלכה של זה. לא רק, מבינה מה אני אומרת? וזה נכון בכל דבר. אני חושבת באופן כללי שאין ערך חס ושלום במותרות. מותרות בהגדרתן המיותרים. אבל כן יש ערך שאדם ירגיש טוב. שבחורה תרגיש שהיא נראה טוב, שיש לה בגדים נורמליים. שבן אדם ירגיש שנעים לו בבית, שבא לו להכניס אורחים, שבא לו, הוא בא והוא נמצא בכיף, וכיף לו להיות בבית, והוא לא מחפש לברוח ממנו. יש ערך כזה. אלא מה? אנחנו מוכנים לסבול גם עליבות אם אין לנו ברירה אחרת למען לימוד תורה. זה לא שאנחנו מחפשים את העליבות. מבינה? וזה בלבול. כי הרבה פעמים אנשים מחפשים כביכול להרגיש מסכנים. אנחנו לא קדושים מעונים, אנחנו לא נוצרים. ממש ממש לא, אנחנו רוצים להרגיש טוב. וכן, דירה נאה נותן הרחבת הלב. אז, אבל אני מסכימה שכל אחד צריך לראות איפה זה פוגש אותו ומה זה מוציא ממנו. האם השארת העולם החומרי נותן לי יותר כוח לעולם הרוחני או מרחיק אותי מהעולם הרוחני? וזה ממש בחינה של כל אחת עם עצמה. סיפרתי לכם את הסיפור עם הבת של האדמור מסלוני, שהייתי בבית שלה? לא סיפרתי לכם? לפני 3 או 4 שנים הלכתי לבקר את הבת של האדמור מסלוני. אתם לומדות נתיבות שלום? לומדות, מאוד. אז הבת של הנתיבות שלום, אישה חיה, אישה מבוגרת, מקסימה, חיה במאה שערים. הלכתי לבקר אותה ולשמוע קצת סיפורים על האדמור מסלוני. תקשיבו, כשנכנסים לבית שלה, לא צריך יותר מזה, ואני מחזקת עכשיו את מה שאת אמרת, לא את מה שאני אמרתי. לא צריך יותר ללמוד, אתה מבין מה חשוב בחיים. נכנס לבית שלה, אני חשבתי שעברתי במנהרת הזמן 100 שנה אחורה. באמת חשבתי שעברתי במנהרת. הכל פשוט מלפני מיליון שנה, במחילה מכבודכן, אפילו השירותים, זה לא... עזבו את זה שזה לא ניאגרה כזאת שאתה לוחץ כזה פנימה כמו היום, זה אפילו לא הידית כמו לפני 20 שנה, זה ברז שאתה מסובב. מבינות מה אני אומרת? אני לא יודעת אם אתם מכירות את זה. אצל אולי הסבתא של הסבתא שלכם היה משהו כזה, או כברז כזה. משהו, אני לא רוצה להגיד עלוב, כי היה משהו מאוד נקי ומאוד מסודר, אבל פשוט. ואז את נכנסת את הסלון, וספריית קודש הכי מפוארת שראיתי. הכי מפוארת, ספרייה כזאת, כלי כסף הכי מפוארים שראיתי, ותמונה ענקית של אדמור מסלונים במסגרת זהב. וכל שער הבית פשוט שלא לומר עלוב. תקשיבו, אתה נכנס לבית, זהו, קיבלת את השיעור שלך, מה חשוב בחיים. זה הפער בין הפאר של הקודש לבין הפשטות של החול, הוא פשוט צועק בבית הזה. ואצלה זה החיים, כאילו היא לא חשבה שזה כאילו משהו מוזר או משהו, ככה היא חיה. כל מה שקשור לחול פשוט עד כדי עלוב. כל מה שקשור לקודש יפה עד כדי מפואר ומעודר, לא יודעת מה. אז זה גם תשובה במה אנחנו משקיעים, שיש גם עניין לפאר את הקודש. הקיבוץ שהיא הגישה לא היה מבייש שום סבתא מרוקאית. שולחן ערכה עלינו מכל טוב. כלומר, עוד פעם, זה לא העליבות של, לא הגישה לנו מים ומלח. אבל יש איזשהו סדר עדיפויות. כל מה שקשור למצווה, מפואר. יש פה הכנסת אורחים, זה מפואר. יש פה לימוד תורה, זה מפואר. יש פה כיבוד הורים, זה מפואר. יש פה סתם, כאילו, כל שאר החיים הם פשוטים וזה. באמת, אם לא הייתי מתביישת, תאמין לי, הייתי מצלמת את הבית, את המלדות. רק, פשוט הייתי עוברת תמונה תמונה לראות מה זה. טוב, מוזמרת לבקר אותה, אישה מדהימה. אני חוזרת לענייננו, למה הגענו לכל הסוגיה הזאת של בכלל, של עולם החום מול עולם הרוח וכו', אני רוצה ככה להחזיר אותנו לענייננו. הנושא הוא מה אני מוכנה לסבול, איזה דרך אני מוכנה לסבול למען שינוי שאני מבינה שהוא אמיתי. כן? במשל היה לנו תרופה מרה, כן? וזה שאני לא רוצה לקחת את התרופה המרה הזאת, מצד שני אני יודעת שהיא תבריא אותי. הידיעה שמשהו נכון לעומת מה בא לי או לא בא לי. כן? כמה, מה אני מוכנה להשקיע למען זה? הנה... אני חוזרת, ואמרנו שהנקודה היא לא אם בפועל קשה לי או לא קשה לי, אלא אם אני מוכנה לספוג את הקושי. ואמרנו עוד דבר, שאין לנו אידיאל בקושי, יש לנו אידיאל להגיע לאמת, אלא שלפעמים כדי להגיע לאמת צריך גם לספוג קושי. בסדר? עד כאן כל המהלך מובן? יש? טוב. אמנם כלל ההוא, כלל הוא, ששינוי הרגל הוא דבר כבד ואינו נוח לאדם. אנחנו מזלזלות בהרגלים. נראה לנו שכאילו מה זאת אומרת? אפשר לשנות כל דבר. הרגל, גם אם הוא לא הצד הכי טבעי שלי, הכי מהותי שלי, הכי פנימי שלי, הוא רק הרגל חיצוני, ככל שאני מתמידה בו, יותר קשה לי לשנות אותו. זה לא קל לשנות הרגל. כן, לכן אומר לנו בעל ספר החינוך, אחר הפעולות נמשכים הלבבות. נהיה לי איזשהו קשר להרגל הזה, הוא כבר לא רק חיצוני. אוקיי? אז לשים לב לכל מיני הרגלים שלנו. הדוגמה הכי הכי בוטה בדור שלנו זה התמכרות. מה זה התמכרות? התרגלת פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, נורא מהר אתה מגיע... זה התמכרות. היום זה נורא מהר, כן? יש לי תלמידה שלצערי נכנסה לרטורנו. היא אמרה כל פעם, אני לא אגיע לסמים קשים, אני לא אגיע לסמים קשים. היא הייתה בסך הכל שבוע בסמים קשים, רק שבוע. אבל השבוע הזה זהו, התמכרות טוטלית. זה לא, אתה לא צריך עוד 20 שנה בסמים כדי להתמכר, שבוע. כדי להיות בהגדרה של אנשי מקצוע, לא שלי, של התמחות. הרגל, וככל שההרגל הזה הוא עוסק בדברים יותר חזקים, נגיד כמו בדוגמה שנתתי, צריך מעט מאוד פעמים להתרגל כדי שהוא יפגע או כדי שהוא יעשה טוב. כן, אנחנו רוצות להיות גם אופטימיות על הרגלים טובים. כן? אז אחד הדרכים לשינויים זה לקבוע הרגלים טובים. כי לשנות הרגל זה לא נוח, זה לא המצב הרגיל שלך. את רגילה לקום כל יום ב-8, את מחליטה שאת רוצה לקום ב-6:30. זה משהו לכאורה נורא טכני, נורא פשוט, זה מאוד קשה. כי הגוף שלך מתנגד, יש לו הרגל כבר. אוקיי? את רגילה לאכול כל הזמן רק דברים בריאים, את רוצה להתחיל לאכול בריא, יש לך איזו התנגדות. כן, בכוונת הדוגמאות פשוטות, טכניות. אוקיי? יש אנשים שאפילו הרגל, כן, תמיד בהכנות לחתונה, אני תמיד מוודאת, זה נשמע לכם אולי בדיחה, אבל זה לא. לוודאת שהמדריך חתנים מסביר לחתן שהוא צריך להתקלח כל יום. זה נשמע לכם מצחיק? כאילו לא, הם חיים בישיבה, לפעמים יש כאלה בחילה, חיים כמו חורנים. אני תמיד מוודאת שהמדריך חתנים מסביר את זה לחתן. כן, הם יעשו את זה. כן, אם יש להם אישה שזה חשוב להם, יעשו את זה. ואם יש להם מדריך חתנים מספיק, אוקיי? שאפילו הרגל כמו לצחצח שיניים בוקר וערב, יש כאלה שזה קשה להם. מקווה שלא דרכתי פה על... ומי שדרכתי לה מוזמנת לתת את זה כבר כהכנה לחתונה. באמת, כל מיני דברים כאלה שהם כאילו הרגלים קטנים ופשוטים, אבל קשה לשנות אותם כשמתרגל. קשה לשנות. מה הוויכוח הקבוע בין גברים לנשים? נשמע לכם בדיחה. איך נשים עם זאת משחת שיניים? איך נשים מוציאות משחת שיניים? זאת מפה, וגברים מפה. יותר הגיוני מפה, כי את צריכה להוציא לאט לאט, מפה, 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 עד שזה ייגמר. אבל נשים מוציאות מפה, ואז כאן יש... וכאן זה בבית. נשאו את זה בבית. מה? אני אומרת, הרגל מטופש אפילו, אבל נראה אותך מתחילות עכשיו ללחוץ מפה ולא מפה. מבינה את הקטע? כי אם את מתחילה, אם את מתחילה מפה ואז פה ריק ופה מלא, זה לוקח יותר זמן. נשמע בדיחה, איך עליתי את זה? סקר. יש לי ראש מדעי, אני עושה מדי פעם ניסויים וסקרים. בקיצור, זה נשמע בדיחה. אני אומרת לכם, נסו לשנות את זה, במקום ללחוץ מפה ללחוץ מפה, תראו שזה שינוי. אפילו שינויים קטנים, הם לא נוחים. כן, זה לא המצב הטבעי שלי לעשות שינוי. ולכן הרבה פעמים אנחנו נשארים עם הרגלים לא טובים סתם. זה הזמן, אתם צעירות, וככל שאתם יותר צעירות, יש לכם יותר אפשרות לשנות הרגלים. כן, אתם לא כבר 50 שנה התרגלתם ככה וככה, לא. ככל, אדם יותר צעיר, ולכן כאימא אני משתדלת להקנות הרגלים לילדים, הרגלים טובים. כי יותר קל אצל ילד, יותר קל אצלכם מאשר אצל אדם מבוגר וכן הלאה וכן הלאה. לחשוב על איזה הרגלים טובים אתם רוצות. לא רק על איזה הרגלים רעים אתם רוצות לשנות. איזה הרגלים טובים אתם רוצות להתחיל. אני יכולה לתת לכם טיפ מאבא שלי, זיכרונו לברכה. אבא שלי ככה אמר, אבא שלי תמיד היה קם, ככה הוא היה קם, אבא שלי אדם חילוני. לא היה קם לנטילת ידיים ותפילה, היה קם לשכיבות, לכפיפות בטן ושכיבות צמיחה. נכון, מתעורר. זה לקחתי ממנו. אני קמה, כאילו מישהו היה רואה אותי קמה, אני בעל. אני כאילו עוד לא פותחת עדיין, אני מנסה כפיפות בטן. ככה אני מתעוררת. ככה אני מתעוררת. נתתי לכם קודם דבר טיפ לקור, עכשיו זה טיפ להתעוררות. ככה אני קמה. זה ממריץ, כי לא יודעת מה איתכם, אני לא טיפוס של בוקר, אני טיפוס של לילה. אבל זה ממריץ, ממריץ לקום ככה. חוץ מזה שזה עוזר קצת אחרי כמה לידות. טוב, אנחנו חוזרים לנקודה. הנקודה הייתה, נתנו בכוונה הרגלים פשוטים, פשוטים, פשוטים. לא דיברתי על הרגלים עמוקים של מערכות יחסים, אוקיי, איך אני מתנהלת בין בני אדם. לא דיברתי בכלל על שום הרגל עמוק. נתתי את הדוגמאות הכי הכי בנאליות, כן? שלא לומר טיפשיות, אוקיי? אבל אפילו הרגלים כאלה קשה לשנות. ואני חוזרת לשפה של הרב. אמנם כלל הוא ששינוי הרגל הוא דבר כבד ואינו נוח לאדם. וזהו גם במעשים חומריים, זה הדוגמאות שאנחנו נתנו. שפעולתם כבדה וצריך האדם להניע עבריו לזה. ומכל מקום, אם הרגיל אדם עצמו באיזו תנועת אדירה, יקשה לו מאוד למונעה ממנו. ועל אחת כמה וכמה תנועות מחשבות הנפש. אם אמרנו שהרגל פיזי קשה לשנות, הרבה יותר קשה לשנות מה? אמרת דפוס התנהגות, אז עכשיו דפוס מחשבה. אוקיי? כשאני רגילה לחשוב משהו, אין, אז זה נורא נורא קשה. דוגמה, הייתה לי חברה טובה. עכשיו לחברה הטובה שלי יש עוד חברה. אם יש לי דפוס מחשבה של זה, לחברה טובה יש רק אחת, אז ממילא מה יש לי בראש? או היא או אני. אוקיי? בגדו בי, לחברה הטובה שלי יש חברה טובה אחרת. אבל אם אני מצליחה לארגן דפוס מחשבה, שככל שיש לאדם יותר חברים, יש בו משהו שהוא מתרחב, אז אם יש לה חברה טובה, זה לא על חשבוני, אני חיה אחרת. אני חיה אחרת. זה דוגמה לדפוס מחשבה, שאנשים יכולים להתעקע בו 120 שנה. וכל פעם להרגיש נבגדים ממישהו אחר. חבל. חבל. דפוס מחשבה זה לעשות סוויץ' בראש. אלוף במרכאות, אני אומרת במרכאות כי זה, לא יודעת אם זה היה ביטוי שהכי מתאים לו, אבל מי אלוף בלעשות לנו סוויץ'ים בראש? מה זה? שמשמור רציתי להגיד משהו אחר, אבל... אבל הצודקת, הצודקת, ממש לא התכוונתי לכיוון הזה. הצודקת שהוא עשה סוויץ'ים מאוד מאוד קשים, כל מי שקראה או ראתה את הנחשול יודעת במה מדובר, אבל אני דיברתי... להבדיל אלף אלפי הבדלות על מישהו שיודע לעשות לנו שינוי בראש לטוב. לטוב? מי? מי, 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 מי?
אמרו פה צהל.
מה אמרו?
צהל.
צהל זה שינוי מסוג אחר. נכון. הרב קוק, יש אפילו יותר אלוף ממנו במחילה, קוראים לו המהר"ל. למה המהר"ל? המהר"ל מאוד מאוד שונה מהרמח"ל. בואו נסביר דפוסי עבודה. אתם לומדות גם רמח"ל, גם מהר"ל, נכון? אז אתם יודעות על מה אני מדברת. מה הרמח"ל עשה? הרמח"ל היה גאון. מה הוא אמר? בואו נרד למקום שבו אתה נמצא בו ונעלה אותך צעד צעד. הרמח"ל היה מקובל גדול, יש לו הרבה ספרים חוץ ממסילת ישרים שעוסקים בקבלה. אבל את מסילת ישרים הוא כתב מה שנקרא לעם. והוא אמר בו, אני ארד אליך, וניתן לך יד, יד ביד נעבור את כל המסלול. וממה הוא מתחיל? הוא מתחיל ממידת הזהירות, שהיא מידה מאוד פשוטה שכולנו נמצאות בה. הוא לא התחיל ממידה שאנחנו לא יכולות להגיע אליה. כל אחת פה, אם היא פגעה בחברה שלה, היא מצטערת. זה זהירות, אוקיי? מידת הזהירות היא מידה שאנחנו נמצאות בה. היא לא איזו מידה, אוקיי? אז הרמח"ל עשה עבודה מדהימה. הוא ירד אלינו, והוא מתבחבש איתנו בכל המקומות שלנו ומעלה אותנו איתו. המהר"ל עושה משהו אחר לגמרי, הוא בכלל לא יורד אלינו. מה הוא אומר לנו? אני מכירות את התמונות האלה שפתאום רואים את התלת מימד? מכירות? מי מכירה? יש כאלה תמונות עם כל מיני ציורים שאתה רואה את זה בהתחלה כתמונה דו-ממדית, ואם אתה מסתכל ומסתכל פתאום אתה רואה את התלת מימד. איך הגיע הפתאום הזה? מה קרה? מה קרה שפתאום אתה רואה את התלת מימד? זה התבוננות שנייה, לא עברת איזה תהליך נפשי, נכון? פתאום אתה רואה את זה אחרת, ומרגע שאתה רואה את התלת מימד, אתה כבר לא יכול לראות את הדו מימד. אוקיי? זה מה שעושה המהר"ל. המהר"ל בנתיבות עולם, מסובב לך את ההסתכלות עד שאתה פתאום רואה את התלת מימד. פתאום הוא גורם לך לראות דברים אחרת. הוא מדבר איתך על הכעס, נתיב הכעס שלו לא ארוך. אבל אחרי שאתה עושה את הסוויץ' באמת, אתה מרגיש כל כך מטומטם כשאתה כועס, שכאילו אתה כל כך רוצה להתרחק משם. הוא לא ירד אליך ושאל אותך למה אתה כועס, מה קשה לך, מה מפריע לך, מה 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 מה, כאילו ככה עשה לך איזה אימון מחבק. לא. הוא בסך הכל סובב לך את המחשבה, שתראה מה זה אדם כואב. המהר"ל לא מעביר אותנו תהליכים כמו הרמח"ל. המהר"ל מסובב לנו את ההסתכלות. המהר"ל מראה לנו את התלת מימד. וזו עבודה מדהימה. כאילו, באמת, מי שתיקח פרויקט הנתיבות עולם, הוא פתאום עושה לך את הסוויץ'. והוא עושה סוויץ'ים מדהימים. באמת, באמת, באמת. למה אני אומרת את זה? כי בעצם מה הרב פה אומר? שנורא נורא קשה לשנות דפוסי מחשבה. באמת קשה לשנות דפוסי מחשבה. ואם קשה לשנות הרגלים של גוף, קל וחומר קשה לשנות הרגלים של מחשבה. הנה הוא אומר, על אחת כמה וכמה, תנועות מחשבות הנפש שהן בני רשף, קלים מאוד בתנועתם, והורגלו לחשב תמיד כפי ציורי הלב הגסים. באופן השגת כל ענייני החומר והדמיון, ובאופן הנועם בהם מעניין הנאות הערב הגופני, ועבד כבוד וגאווה ויתר הדרכים המעוקלים. כן, אם האגו שלי עובד שעות נוספות, אז המחשבה שלי כפופה לו. שבחיבור מחשבות הנפש עם מזג הגוף בלא סידור מוסכם מהחוכמה המחיה בעליה, יוציאו קוצים ודרדרים באין ספק. אם אני הולכת עם מחשבות שאני רגילה אליהן, ועם הרגלים פיזיים שאני רגילה אליהם, בלי שכל, בלי חוכמה שמדריכה אותם, אני מה שנקרא היום זורמת. אוקיי? אם אני כזאת זורמת, אני יכולה להגיע למקומות מאוד מאוד קשים. אני חושבת שבדור שלכם זה כבר פחות, אבל לפני 20 שנה, המילה הכי טובה שהיית יכולה להגיד על מישהו זה שהוא זורם. זורם. כן, זורם זה כאילו פסגת השאיפות, עד שאם דיברנו על סוויצ'ים של מחשבה, אני יום אחד שומעת את הרב ליאור ואומר, הביוב זורם. אוקיי? כאילו, מה זה זורם? מה זה זורם? כאילו, אין לנו עניין, זה, כאילו זורם, בדרך כלל התחושה שלנו זה כמו איזה נהר יפה. ולכן שאת שומעת שהביוב זורם, זה סוויץ' קצת אחר, זה דיוויון קצת אחר, שבעצם מראה לך מה זה לזרום. למה המילה זורמת הייתה כל כך, כאילו אפילו בהצעות שידוחים, היו שואלים ישר, הוא זורם, היא זורמת, מה רצית, מה הזורם הזה, למה זה כזה חשוב? כי התקופה של השכל הייתה מאוד מאוד חזקה. כן, אדם היה נעמדת הרבה פעמים בצד של החוכמה שלו. וזורם זה פתאום מישהו שהוא לא מין רובוט כזה שהכל הולך לפי המחשבה. ובעצם זה היה סוג של מרידה בהליכה הזאת עם השכל, והיא מרידה נכונה. כי אנחנו לא רוצים להיות רובוטים. מצד שני, אנחנו לא רוצים להיות ביוב. במובן הזה שאנחנו רוצים לנהל את החיים שלנו, ולא להיות מנוהלים. אם אני בונה לעצמי הרגלים, אם אני בונה לעצמי תפיסת מחשבה, אם אני רואה שדרך מחשבה מסוימת אני כל פעם נתקעת איתה בקיר, אני כל פעם יוצאת ממנו במקום לא טוב, האם יש לי את האומץ לעשות שינוי? וצריך פה אומץ. עכשיו שאלות. זה כמו הדוגמה שנתתי קודם עם החברה. אוקיי? כאילו, אם בראש שלי יש חברה טובה אחת, עכשיו, מאיפה הגיעה התפיסה הזאת? לא יודעת. אולי מספר שקראתי, אולי כי הייתה לי חברה טובה כשהייתי קטנה, לא משנה מאיפה, אנחנו לא עושים ניתוח פסיכולוגי. אבל התפיסה שלי, חברה טובה, יש רק אחת. ממילא אם לחברה טובה שלי יש עכשיו עוד חברה, זה יוצר אצלי קנאה, זה יוצר אצלי תחושה שיהיה חשבוני, זה יוצר אצלי בגידה. יש הרבה אנשים, ואז אני אומרת, רגע, זה אוי, אוי, אני, טוב, את רוצה אותה, יאללה. ואז אני עוזבת את החבריי. ואז זה יכול לקרות לי עם אחותי, עם סבתא שלי, עם ההורים שלי שתמיד מעדיפים את אחי. אני יכולה ללכת עם התפיסה הזאת להיתקע בקיר כל החיים. אוקיי? דוגמה. מישהו רוצה לתת לנו עוד דוגמה? דוגמה לתפיסה שתוקעת. אני יכולה לתת עוד דוגמה לא ממערכות יחסים. מהדוגמה שנתנו, כן, של הזורם או לא זורם. אני רוצה לעשות דברים רק בנחת. אוקיי? לאן מביאה התפיסה הזאת? אתם יודעת לאן היא מביאה? באופן אבסורדי היא מביאה להכי לחץ. למה? כי אם אני עושה דברים רק בנחת, ממילא אני אגיע תמיד לדקה ה-90, ובדקה ה-90 אי אפשר להיות בנחת. ואז יצא שכל הזורמים והנינוחים, פתאום הם הופכים להיות הכי לחוצים. למה? כי הכל אני עושה בנחת, בנחת, לפי מה שבא לי, מה שבא לי, מה שבא לי. אז שום דבר אני לא עושה בזמן, ואז אני מגיעה לנקודה שבה כבר אין לי ברירה, מחר המבחן, או אשל, אני כל הזמן רציתי להיות בנחת, ומי הולך עכשיו לרופא שיניים? אני בא לי לקרוא ספר, אבל השן שלי הגיע למצב כזה שאני כבר לא יכולה לשרוד עוד שנייה, אז אני כבר הולכת לרופא שיניים. מאיפה זה הגיע? מהתפיסה שאני עושה רק מה שבא לי בנחת. ואז אני מגיעה לכל מיני נקודות כאלה שבהם אני בלחץ. פתאום עוד שעה שבת. פתאום. הגיע, זה קרה. כן? אז זה מגיע ממקום שאדם שעושה, כן, רק, הוא רק זורם ממה שבא לו. כן? אני לא, מה אני מלמד עכשיו למבחן? אני באמת הספר טוב. אני רוצה עכשיו שיחה עם חברה. עכשיו, אוקיי, זה לא דברים רעים. אבל התפיסה הזאת מובילה שהעובר נחת, אנשים כביכול שהם הכי בנחת, הם מגיעים למצבים הכי לחוצים שיש. כי הם רצו להיות בנחת. אוקיי? וזה קורה בהמון דברים. בהמון המון דברים. או, כן, יש אנשים שיש להם תפיסה, או תהליך או תוצאה. מה זאת אומרת או תהליך או תוצאה? יש אנשים שהם אנשים של תוצאות. הם צריכים להצליח במבחנים, הם צריכים שכל המשימות יהיו גמורות, הם צריכים שהכל יהיה ככה מתוקתק. זה אדם אפור. אדם הזה יכול לחוות או לחשוב שרק התוצאות חשובות ולפספס תהליכים. ויש אנשים הפוכים שהעיקר התהליך, העיקר הלמידה, הציון לא חשוב, מעולה. העיקר כיף לי בדרך, מעולה. ואז הם אנשים שמתהלכים, מתהלכים, מתהלכים, ומרוב תהליכים הם בתסכלים, כי בעצם התהליכים שלהם לא מגיעים לשורה התחתונה אף פעם. דוגמה לעוד תפיסה. יש כל מיני תפיסות כאלה שמחלחלות בנו, ועוד פעם, בעיניי, הנקודה היא לא מאיפה הגיעה התפיסה. זה לא משנה אם זה מסבתא שלי, מאמא שלי, זה בכלל התחיל ממני, זה לא משנה. השאלה, האם התפיסה הזאת מובילה אותי לטוב או לא לטוב? אוקיי? בעבודת השם, אנחנו מדברים הרבה באמונה. האם התפיסה שלי שהקדוש ברוך הוא סבא טוב על ענן? אם אני הייתה בגיל 5, מצוין, גיל 6 גם מצוין. אבל אם אני כל החיים מבחינתי, זאת התפיסה, אז אני, יש לי חסר גדול בצד האמוני והרוחני. כל מיני תפיסות שהן יכולות להיות בסדר בשלב מסוים, אני כבר פחות בסדר בשלב אחר. זה מה שאמרתי קודם, אני לא נוגעת כרגע בשאלה מאיפה הגיעה התפיסה. זה, יש לי תפיסה כי אני הבחורה, יש לי תפיסה כי אני הקטנה, יש לי כל מיני תפיסות של... כל תפיסה שלי מושפעת מהמון המון דברים. אני כרגע לא משקיעה את האנרגיה בלחקור מה מקור התפיסה. אלא אם התפיסה הזאת משרתת אותי או מעכבת אותי. אם התפיסה משרתת אותי מצוין, אני לא צריכה כל דבר לשנות. אבל אם אני רואה שהיא תוקעת אותי, כמו בדוגמה שנתתי, כל הזמן יש לי מריבות עם אנשים, אני כל הזמן מרגישה נבגדת, ואני מביאה דוגמאות מהחיים, אוקיי? אז יאללה, בוא תסרי שברוש. אין לי ערך עליון לשנות תפיסות. יש תפיסות שהן מצוינות, הן משרתות אותי טוב. אוקיי? אבל יש תפיסות, כאילו איך אני יודעת איזה תפיסה לשנות? משני דברים. א', מהמציאות, אם אני נתקעת ונתקעת ונתקעת, בית מהלמידה, אם אני רואה תפיסה שהיא נוגדת את רוח התורה למשל. אלה שני המקומות, שנייה, שבהם אני צריכה לעבוד על שינוי תפיסות. א', נתקעת במציאות, וב', למדתי וראיתי שזה לא רוח התורה. כן. להגיד אני לא יכולה לשנות זה משפט שאני לא יכולה לקבל. למה? יש לנו תשובה. תשובה היא במעשים, היא במחשבות, היא בתחושות. אין דבר שאת לא יכולה לשנות. השאלה אם את רוצה להשקיע את האנרגיה ולשנות. האם נכון להשקיע את האנרגיה ולשנות? כמו שאמרתי קודם, יש תפיסות שאין סיבה לשנות. אני לא עומדת עכשיו באמצע החיים ואני אומרת, אוקיי מרב, מה צריך לשנות? יאללה, סדר, ניקיון פסח. לא. נתקעתי בחיים, אני אומרת, אוקיי, התפיסה הזאת לא משרתת אותי. אולי היא שרתה אותי פעם, עכשיו היא לא. עכשיו, יכול להיות שזה מאוד עמוק, אז מה? אני יכולה לעשות שינוי. אני יכולה לעשות שינוי מאוד עמוק. השאלה, האם נכון להשקיע את האנרגיה לשינוי העמוק הזה? תלוי כמה התפיסה היא טובה או לא טובה. עכשיו, זה יכול להיות תפיסות חיוביות. למשל, כמו שאמרתי קודם, אני האחות הבכורה ואני תמיד אחראית. אז היה לי מצוין להיות אחראית, עד שאני מגלה שהאחריות הזאת היא עול בשבילי. אני לא יכולה לקחת אחריות על כל דבר בחיים. ואז מרוב לקחת אחריות, אני הופכת להיות בן אדם עצבני. כי כל דבר רע בעולם, אני חושבת שהוא אחריותי. אז הנה דוגמה לתפיסה טובה. זה נהדר להיות ילדה אחראית. אבל היא הביאה אותי למבוי סתום, כי אני כל החיים מרגישה חנוכה. כי כמה אני יכולה לשנות את העולם? מנה לדוגמה? זה לא מגיע ממקום של אידיאל לשנות תפיסות. זה מגיע ממקום שהתפיסות האלה לא משרתות אותי, או שהן נוגדות משהו שאני לומדת, שאני מבינה שהוא אמת והתפיסה הזאת לא. Okay? אבל אני לא עכשיו סתם משנה תפיסות לשם השעשוע. אין לנו תחביב כזה. עכשיו, גם תפיסה עמוקה, לא משנה כמה היא עמוקה, היא ניתנת לשינוי, אם נכון לשנות.
אבל איזה כך זה מגיע לזה?
סליחה?
איזה כך זה מגיע לזה? לא תמיד
אני
לתת
תשובה
למה אני
מתולם ואת עושה את הראשי, למה... אבל זה בדיוק מה שאמרתי שלא צריך לעשות. זה לא מעניין אותי למה זה הגיע. זה מעניין אותי לאן זה ילך.
מה
צריכה
שאומרת
לך? הילדים שלי, נגיד כשהם רבים, הם אומרים, הוא התחיל, אני אדבר עליו במשפט אחד. לא מעניין אותי מי התחיל, מעניין אותי מי יסיים. מה, אנחנו היסטוריונים? לא היסטוריונים, כאילו. באמת, לא היסטוריונים ולא גיאולוגים ולא פסיכואנליטיקאים. רק שנייה, זה גם לא פסיכואנליטיקאים. אם אני עכשיו יש לי תפיסה, אני עכשיו חופרת, זה מסבתא שלי או מדודה שלי? זה מהעובדה שסבתא שלי היא ניצולת שואה? או מהעובדה שבכלל גרנו ברמת אביב? לא מעניין אותי. מעניין אותי אם זה מקדם אותי, אם זה נכון. כמו שני דברים יש פה. מה, א', אם זה אמת, ב', אם זה מועיל. אמת ומועיל זה שני דברים שונים.
אבל אני לא אומרת איפה מגיע.
אוקיי.
בכלל לדעות, כאילו, מה
הדפוס הלא נכון? אז כמו שאמרתי קודם, את לא צריכה לשבת רגל על רגל ולשנות, לשאול את עצמך איזה דפוס לא נכון אני צריכה לשנות. זה משהו שאת נתקעת איתו במציאות. את כואבת אותו, זה לא שינוי תיאורטי. זה ממקום שאת כל פעם נתקעת בקיר. את אומרת, המציאות הזאת אני צריכה לשנות. רגע, למה? אם אני צריכה לשנות את המציאות הזאת, אז אני צריכה לשנות תפיסה שעובדת ביסודה כנראה. אבל זה לא שאני יושבת עכשיו ולענתי מחפשת איזה תפיסות אני צריכה לשנות. בסדר? או שלמדתי עכשיו משהו, ואני אומרת, וואו, זה סותר את התפיסה שלי. נגיד, כמו שדיברנו קודם, יש אנשים שהתפיסה שלהם שאידיאל התורה זה הליבות. זו התפיסה שצריך לשנות. אוקיי? כמה אנרגיה את צריכה להשקיע בזה? למה? כדי לשנות את צריכה לדעת איך זה? כדי לטפל בחיידק אני צריכה לדעת איך קוראים לו, יש אנטיביוטיקות שגורפות את כל החיידקים. לא. לשנות תפיסה, את צריכה לשאול את עצמך לאן אני רוצה להגיע. מה הצעד הבא? את יכולה לחקור 30 שנה מה מקור התפיסה ולא לשנות אותה. מודעות ושינוי זה שני דברים שונים. כאילו יש היום המון קורסים למודעות עצמית. יופי, אז עכשיו אתה יותר מודע. האם זה גרם לך לבן אדם יותר טוב? לא תמיד. לא תמיד המודעות עוזרת לי לזוז. לא תמיד. זה יכול להיות, כן. זה אמר, כן, לא יכול להיות, כן. הוא אמר את זה בפסקה הראשונה, הדעת היא שורש עמידות. כן. כאילו, אם הייתי חושבת למשל, שהכי טוב בעולם זה שלכולם יהיו מלא חברים, וחברה טובה זה לא טוב, סתם דוגמה. אז לא הייתי מחפשת שתהיה לי את החברה הטובה אחת, אבל מילה אם הייתה עלה, אוקיי, לא שאני אומרת שזה האידיאל. זה היה רק דוגמה לזה שתפיסה משנה מחשבה. או שייכות יוצרת קנאה. אני לא מקנה במה שאין לי קשר אליו. נכון? את לא מקנה בזה שלסבתא של הדודה של השכנה יש חברה טובה. אבל אם זה החברה הטובה שלך, זה משהו אחר. כן.
אם זה ככה, אז למה יש פסיכולוגים? כי מה
שאין טיפול? טיפול זה משהו אחר. טיפול זה הרבה פעמים. בואו נקרא לזה ככה. קודם כל, הרבה פעמים הולכים לפסיכולוגים כשלא צריך. בואו נתחיל מזה. בסדר? לפעמים אני הולכת לפסיכולוג שאני רוצה לעשות שינוי, ובעצם פסיכולוג זה משהו אחר. פסיכולוג זה באמת, באמת כשאני... שום דבר לא יעזור אם יש לי באמת בעיה נפשית. זה רק פסיכולוגיה ולפעמים פסיכיאטריה. אוקיי? אם יש לי בעיה נפשית, לא תפיסה, בעיה נפשית, אז שינוי שהוא קדימה לא תמיד יעזור. בשביל זה צריך פסיכולוגים. אוקיי? פסיכולוגים זה רופאי נפש. כשיש חולי אמיתי, לא תפיסה שגויה. אוקיי? ובאמת מבלבלים, הרבה פעמים הולכים להיות פסיכולוגים סתם.
אבל זה יהיה ממש טוב. אני לא יודעת כאילו מה להגיד.
במה?
בסוף, אני בתור אחת שכן הולכת, זה לא פסיכולוג, משהו דומה. אז כאילו, בסוף זה מה שמקדם אותי.
תלוי מה.
אם היא לא הייתה מהירה לי נקודות, תפיסות שפגעו אותי, אני לא הייתי רואה את זה, והייתי לוקחת את כל השרידות האלה וחיה אותה.
אז קודם כל, המטפלת הזאת היא טובה. אבל יש כל מיני שיטות טיפול, ואת לא הולכת לשיטת טיפול שאני מתכוונת אליה הקלאסית, שהולכת וחוקרת אחורה. אוקיי? היום יש דברים, ברוך השם, וזה יותר ויותר מתקדם, ורואים שהחקירה אחורה היא פחות יעילה, ולכן יש היום הרבה יותר תרפיות, למשל, שהמטרה שלהם שונה מפסיכולוגיה. אוקיי? אני לא נגד פסיכולוגיה כשצריך פסיכולוגיה. אני נגד פסיכולוגיה כשלא צריך. אוקיי? כי אדם יכול להשקיע, ויש לי תלמידות כאלה, ששלוש שנים בטיפולים שלא מובילים לשום מקום. אוקיי? זה לא המקרה שלך, כי אותך הוא מוביל. אבל יש מצבים כאלה, שאנשים הולכים, ופשוט משהו אינסופי כזה שלא מוביל לשום מקום. וחבל, וחבל. לחקור אחורה כשאני יכולה להתקדם קדימה, זה בזבוז. עוד פעם, לפעמים זה נכון, כמו שאמרתי קודם. אבל כדי לדעת איך לשנות תפיסה, אני לא חייבת לדעת מאיפה הבא. ממש לא חייבת. כן, ולכן היום התפתח כל המקום הזה של אימון, של NLP, של המון המון שיטות אחרות שעובדות קדימה, לא אחורה.
אבל בסוף זה כן גם מתבסס על מה בסוף, אבל בשביל להגיע לקושי, אז היא שואלת שאלות על מה היה בעבר.
לא, לא. לא, ב-NLP זה לא עובד ככה, ב-EFT זה לא עובד ככה, באימון זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. זה לא. אני מאמנת, אני יודעת מה אני
אומר. לא, סבבה, אבל...
מי שיעשה לך, היא עושה קואוצ'ינג?
כן.
נו, אז בגלל זה היא מקדמת אותך, זה לא פסיכולוגיה.
לא, נכון, אבל מה שאני אומרת, זה שזה כן,
לא,
אם היא...
לא, אם היא מאמנת ולא פסיכולוגית, אז זה לא מה שאנחנו מדברים על הליכה אחורה, זה משהו אחר. זה משהו אחר, זה שינוי תפיסה של דוגמאות מהחיים. זה לא מה מקור התפיסה, זה לא.
פסיכולוגיה זה בצורה מסוימת.
עוד פעם. כן, אבל עוד פעם, היא טובה מאוד למצבים מסוימים. לא באתי לשלול אותה, באתי להגיד שצריך אותה במצבים שצריך אותה. לא, הם לא חייבים להיות קיצוניים. יש מצבים שאני שולחת לפסיכולוגים, אוקיי? ולא למאמנים. אבל לשינוי תפיסה, אני אף פעם לא אשלח לפסיכולוגים.
אז
מה כן
פסיכולוגיה?
יש כל מיני מצבים, יש כל מיני מצבים. למשל, כשעוברים טראומה, אוקיי? אז יש היום שיטות טיפול וטראומה, למשל התעללות מינית קשה. אני לא אשלח למאמן, אני מאמנת, אני לא אשלח למאמנת דבר כזה, אני כן אשלח לפסיכולוג. גיט. יש מה יש בי, אבל לא מאיפה זה נולד.
לא, זה קורה, אלא מכלל דבר, מוצאות בגלל של העבר, אלא עתיד.
קודם כל צריך להבין מה זה עם שאין לו עבר, אין לו עתיד, ולא להשתמש בזה לתור קלישאה. מה זה אומר, אוקיי? מה זה אומר? מה זה עם שאין לו עבר, אין לו עתיד? צריך להבין מה זה אומר. אבל צריך להבין מה זה אומר, זה לא כל כך פשוט. אנחנו משתמשים בזה ככה, בתור סיסמה. אבל גם לגבי האדם, כאילו, מה שהיא אמרה פה זה לא פסיכולוגיה. זה ממש לא פסיכולוגיה. זה לא לחקור אחורה. יש שיטה פסיכולוגית מאוד מאוד, שהייתה עד 20 שנה הכי מובילה, והיום היא הולכת ומצטמצמת, שבה כל הזמן חקרו אחורה. היום כבר לא עושים את זה. עוד פעם, יש עדיין פסיכולוגים קלאסיים שעושים את זה. היום כבר לא עושים את זה. את בודקת אצלך עוד דוגמאות מהחיים, עוד מצבים מהחיים. יש מצבים שאנחנו עושים, כן, זכרונות ילדות, אבל לא, את לא חייבת להבין. מאיפה משהו נולד כדי לדעת להיפרד ממנו. את לא חייבת להבין. ולפעמים אנשים משקיעים המון אנרגיה בהבנה כשהם אותה, את אותה אנרגיה יכולים להשקיע בשינוי. לא. הנה דוגמה לתפיסה, שהיא לא נכון. שכדי להצליח לשנות משהו, אני חייבת לדעת מה המקור שלו. זה פעם חשבו ככה. היום אני חושבת שזה לא נכון. זה לא? לא מחייב. אוקיי? אני חוזרת ל... וואו, תשע. רגע, אפשר לסיים פה עוד משפט? כן. בשביל זה צריך לעבוד הרבה עם דמיון, וזה פרק ג'. אוקיי? פרק א' זה השכל, פרק ב' זה הרצון, פרק ג' זה הדמיון. הדמיון הוא כלי מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, לעשות שינוי. טוב, בהצלחה רבה.